לבדוק את הנושא של רחצה בשני דברים נוספים. האחד ביום הכיפורים והאחד ביום תשעה באב. יום הכיפורים, בעזרת השם, עוד זמן לא רב, כמעט חודשיים ימים, חודשיים ומשהו ליתר דיוק, ויש בין העינויים של יום הכיפורים איסור רחיצה ביום כיפור. סימן תו ריש יוד ג' בשולחן ערוך כתוב, אסור לרחוץ ביום הכיפורים בין בחמים בין בצונן, ואפילו להושיט את צבאו במים אסור. ואם היו ידיו או רגליו או שאר גופו מלוכלכים בטיט או בצועה, או שנטף דם מחותמו, מותר לרוחצם, שלא אסרו אלא רחיצה של תענוג. במילים פשוטות, רחצה אסורה, אלא אם כן רחצה שבאה להסיר את הזוהמה. מה לגבי שיחה ביום הכיפורים? תזכרו, מדובר ביום הכיפורים, בעיצומו של יום. כתוב בסימן תו ריש יוד דלת, אסור לסוך אפילו מקצת גופו, ואפילו אינו אלא להעביר הזוהמה. שיחה אסורה אפילו להעביר הזוהמה. בכדי שלא תחשבו שהשיחה המדוברת כאן היא תמרוקי אנשים או דברים מן הסוג הזה, עד לידיעתכם, המשנה ברורה בסימן תו קוף נון דלת מציין ששיחה נקראת, מיד נראה את ההלכה בפנים. אמרתי תו קוף נון דלת, אז כנראה טעיתי, מיד נראה. לא, דווקא לא טעיתי. תו קוף נון דלת, זה בהלכות תשעה באב, סעיף תתוו, אומר המשנה ברורה, שיחה מקרי בדבר שדרכו לסוך פה, כגון בשמן או בחלב או בבורית וכי היגבנה. במילים פשוטות, שיחה זה סבון, מה שאנחנו קוראים. פשוט דבר, אמצעי שאנחנו משתמשים בו כל אחד מאיתנו. אז הנה, נחזור ליום הכיפורים. רחצה להסיר את הזוהמה ביום הכיפורים, בעיצומו של יום, מותרת. שיחה להסיר את הזוהמה אסור. שואלים המגן אברהם והתז, התז זה התורי זהב, אותה שאלה, מה ההבדל? למה רחיצה מותרת להסיר הזוהמה ולמה שיחה אסורה? נתחיל במגן אברהם. המגן אברהם בסימן תו ריש י"ד, סעיף קטן א', אני קורא את לשונו, צריך עיון מה ישנה מרחיצה דשרי להעביר הזוהמה. סימן תו ריש י"ד זה הסימן של שיחה. למה שיחה אסורה להעביר הזוהמה, ואילו רחיצה מותרת? תשובת המגן אברהם, ויש לומר, דשיחה אבי תענוג תפי. כלומר, יש להבדיל. רחצה זה פחות תענוג, ולכן היא מותרת להעביר הזוהמה, אבל שיחה זה תענוג גדול יותר. תענוג גדול יותר לא יתירו להעביר הזוהמה. התז, התורי זהב, הוא נמצא סימן אחד קודם, בסימן תו ריש יוד ג' סעיף קטן א', כותב התז לגבי רחצה, אם היו ידיו או רגליו מלוכלכות בטיט או בצועה, אומר התז, אבל להעביר את הזיעה אסור. כמו שנפסק סימן שאחרי זה גבי שיחה שאסור כדי להעביר הזוהמה, והוא עדין ברחיצה. מה בעצם אומר התז? התז אומר, ההבדל הוא לא בין שיחה ובין רחיצה, כמו שאומר המגן אברהם, אלא ההבדל הוא בין סוגי הלכלוך. יש לכלוך כבד ולכלוך קל יותר. למשל, טיטו צועה זה לכלוך כבד. בזה מותרת רחצה ומותרת גם שיחה. אבל להעביר הזיעה, זיעה זה לכלוך קל יותר. ודבר כזה אסורה גם רחצה וגם שיחה. אם נסכם, הרי כך, לדעת המגן אברהם, ההבדל הוא בין רחיצה ובין שיחה. רחיצה מותר בכל מצב, בין בלכלוך כבד, בין בלכלוך קל. שיחה אסורה בכל מצב, בין בקל, בין בכבד. לדעת התז, ההבדל הוא לא בין רחיצה לשיחה, אלא ההבדל הוא בין סוגי הלכלוך. לכלוך כבד מותר בכל האמצעים. דהיינו, רחיצה ושיחה אין בעיה. לכלוך קל להעביר הזיעה אסור. אסורה גם רחיצה, אסורה גם שיחה. חולקים אם כן, המגן אברהם והתז, מה לגבי זיעה ביום הכיפורים. מי שמזיע הרבה ביום הכיפורים ורוצה להתרחץ, מה יעשה? אגב, שאלה כזו היא לא מציאותית לגבינו. אני לא מניח שמישהו מאיתנו, גם אם יזיע הרבה, ילך לעשות מקלחת ביום הכיפורים. לא שמעתי ולא ראיתי ולא נתקלתי באף אחד שאלה שאלה כזו או אלה רעיון כזה. טוב, כשיש מחלוקת בין המגן אברהם לבין התז, אנחנו מחפשים לראות את הכרעת המשנה ברורה. אז המשנה ברורה מכריע. בואו ונראה את המשנה ברורה בתו ריש יוד ג' שהכותרת היא איסור רחיצה ביום כיפור. על מה שכתוב שמותרת רחצה להסיר הזוהמה שלא אסרו אלא רחיצה של תענוג, אומר המשנה ברורה, מלשון זה משמע, דאם הזיעה הרבה או הזיעה הרבה ורוצה לרחוץ להעביר הזיעה, מותר, כיוון שאינה רחיצה של תענוג. במילים פשוטות, המשנה ברורה פוסק לא כתז שאוסר רחצה, שאוסר זיעה גם ברחצה וגם בשיחה, אלא הוא פוסק כמגן אברהם שלא מבדיל בין סוגי הלכלוך, וכפי שהמגן אברהם אומר, רחצה מותרת בכל סוגי הלכלוך, שיחה אסורה בכל סוגי הלכלוך. רגע, המשנה ברורה עוד לא סיים את הקטע. ממשיך המשנה ברורה, ומכל מקום, מי שאינו איסטניס ואינו צריך לרחיצה זו כל כך, נכון להחמיר שלא לרחוץ בשביל העברת הזיעה, כמו שאסור לסוך בשמן להעביר הזוהמה, כמו שמבואר בסימן תו ריש יוד דלת. מי שמכיר את הסגנון גם של השולחן ערוך וגם של הפוסקים שמסביב לו, כולל המשנה ברורה, יודע שיש הבדל גדול בין אסור לבין נכון להחמיר. אסור זה אסור, זה בלי חוכמות ובלי פשרות, ואילו נכון להחמיר זה נכון להחמיר. שימו לב כמה מדרגות או כמה סייגים מציב המשנה ברורה לגבי החמרה. לא סתם ככה להחמיר. א', מי שאינו איסטניס. כלומר, צריך שהאדם יהיה לא איסטניס. ב', ואין צריך לרחיצה זו כל כך. כלומר, הוא לא כל כך צריך את הרחיצה, הוא יכול להסתדר בלי זה. ואז, לא אומר המשנה ברורה, אסור לו לרחוץ לאוויר הזיעה, אלא נכון להחמיר. יש פה שלוש מדרגות. אינו איסטניס, אינו צריך לרחיצה זו כל כך, ונכון להחמיר. במילים פשוטות, מעיקר הדין ביום הכיפורים לפי הכרעת המשנה ברורה, מותר לרחוץ להעביר הזיעה, כפי שפוסק המגן אברהם. אבל המשנה ברורה נותן מקום לדברי התז שאוסר לרחוץ להעביר הזיעה. התז הרי מבדיל בין לכלוך כבד ללכלוך קל, אבל הוא אומר זה א' שיהיה בגדר אינו איסטניס, ב' שיהיה בגדר אינו צריך לרחיצה זו כל כך, ג' גם אז נכון להחמיר, לא אסור. הנה יש לנו הלכה לגבי יום הכיפורים. אם נרצה שלא להקיש את יום הכיפורים לתשעה באב, ונאמר שאיסור רחצה ביום תשעה באב, אני לא מדבר על תשעת הימים, על יום תשעה באב, שונה מיום הכיפורים, אז נמצא שטעינו. בשולחן ערוך בהלכות תשעה באב מופיעות שתי הלכות לגבי רחצה ולגבי שיחה ביום תשעה באב. הכותרת של סימן תבקוף נ"ד, דברים האסורים בתשעה באב. אז הנה נקרא, בתבקוף נ"ד סעיף ת' כתוב, אם היו ידיו מלוכלכות בטיט ובצואה, מותר לרחוץ להעביר הלכלוך. זה ביום תשעה באב מדובר. אומר המשנה ברורה, דאינו אסור אלא רחיצה של תענוג. יפה. מה עם שיחה ביום תשעה באב? יש גם הלכה. בתו קוף נון ד' סעיף ת' כתוב, שיחה אינה אסורה אלא של תענוג. אבל מי שיש לו חטטים בראשו, זה מין גירודים בראש שלא תדעו מזה, סך כדרכו ואינו חושש. אם תשימו לב, אז בניגוד ליום הכיפורים, ששם קיימת סתירה או פסקי הלכה שונים לגבי רחיצה ולגבי שיחה, ששיחה מותרת להעביר הזוהמה, רחיצה מותרת להעביר הזוהמה ושיחה אסורה, וכתוצאה מזה נולדה מחלוקת בין המגן אברהם ובין התז, מה ההבדל ביניהם? הרי בתשעה באב אין הבדל. גם שיחה כתוב אסורה רק אם היא של תענוג. לא של תענוג, מותרת. נזכור בתו ריש י"ד איך כתוב? שיחה, אני קורא שוב בתו ריש י"ד הלכות יום הכיפורים, אסור לסוך אפילו מקצת גופו, ואפילו אינו אלא להעביר הזוהמה. בניגוד למה שכתוב בתו קוף נון ד' לגבי יום תשעה באב. שוב נסכם, יוצא אם כן שתשעה באב אין בו את הסתירה בין רחיצה לשיחה שהולידה את מחלוקת המגן אברהם והתז. הביאור הלכה בהלכות תשעה באב אומר, שיחה אינה אסורה אלא של תענוג, ולפי זה פשוט אומר המשנה ברורה בביאור הלכה, ששיחה מותרת להעביר הזוהמה. במילים פשוטות, ביום תשעה באב מותר לרחוץ, מותר לסוך להעביר הזוהמה. וכל המחלוקת בין המגן אברהם לתז לגבי זיעה היא רק ביום הכיפורים, ששם יש סתירה בין רחצה לשיחה. אבל לגבי תשעה באב אין מחלוקת. ולגבי תשעה באב, אם איזיע הרבה יכול לרחוץ ויכול גם לסוך להעביר הזיעה. אז הנה הלכנו כאן שתי מדרגות. מדרגה ראשונה, ביום הכיפורים מותר לרחוץ להעביר הזיעה, מדובר עם הזיע הרבה. לגבי שיחה, אז המשנה ברורה אומר שיש מקום או נכון להחמיר רק במי שאינו איסטניס ואינו צריך לרחיצה זו כל כך. לגבי תשעה באב, נזכור מדובר תשעה באב, עיצומו של יום, יום תשעה באב, אם הזיע הרבה, מותר לרחוץ, מותר לסוך, להעביר הזיע. הלכנו מדרגה שנייה, מדרגה שלישית. תשעת הימים על אחת כמה וכמה וכמה שנמצאים במדרגה של פחותה מיום הכיפורים, זה בוודאי, ופחותה מיום תשעה באב. ואם ביום תשעה באב מותר לרחוץ ומותר לסוך להעביר הזיעה, בוודאי ובוודאי שבתשעת הימים מותר לרחוץ ומותר לסוך להעביר הזיעה. אז הנה מצאנו כבר דרך פשוטה שתאפשר לכולנו לרחוץ ולסוך להעביר הזיעה. כשמדובר על שפילת החוף, אני לא צריך לתאר לכם. שם כשפוסעים כמה, כשאני הולך לבית הכנסת ואני חוזר הביתה, אמנם אני הולך עם מעיל, זה קצת שונה מן הלבוש שלכם, אני חוזר שפוך לחלוטין. זאת המציאות. ירושלים לצערי הרב התקרבה לשפילת החוף בימים האחרונים, התחילו להזיע בירושלים. לגבי בחורים צעירים אין בעיה להזיע. ריצה קלה מן הישיבה אל, אני יודע, אל הרחוב, הלוך וחזור, כבר מזיעים. בעיקרון אין איסור בתשעת הימים לרוץ, ולא צריכים לרוץ קילומטרים, מספיק לרוץ 100 מטר כבר מזיעים. מה קורה כאשר מזיעים? מותר לרחוץ להעביר הזיעה. פה אין את ההסתייגות של המשנה ברורה שאומר בהלכות יום הכיפורים שאם אינו איסטניס ואינו צריך לרחיצה, זו כל כך נכון להחמיר. זו הסתייגות שאמר אותה בהלכות יום הכיפורים לגבי יום הכיפורים עיצומו של יום. הוא לא אמר אותה לגבי תשעה באב בעיצומו של ים, ובוודאי שלא יאמר אותה לגבי תשעת הימים. אין שום הלכה בתשעת הימים שכאשר אדם מזיע יפתח את המאוורר במלוא העוצמה בכדי שישיב עליו רוח, או שיפתח את המזגן מכל הכיוונים בכדי שיתייבש. זה מה שנקרא ניקוי יבש, לעשות את הדבר בדרך הזאת. אין דבר כזה. אדם מזיע, הזיע הרבה, זיעה הרבה לגבי תשעת הימים, מותר לרחוץ ומותר לסוך להעביר הזוהמה. מה שכן צריך לעשות, שכאשר באדם בא מן השדה והוא עייף, כמו שנאמר להבדיל על עשיו, וכולו מזיע, לא יישב לנוח להתייבש ואחרי כן ילך להתרחץ. זה לא טוב. אז כשיבוא להתרחץ הוא כבר לא מזיע הרבה, הוא כבר התייבש בינתיים. אלא מיד כשהוא כולו נוטף זיעה, אז מיד ייכנס מיד, לא עם הבגדים כמובן, אבל ייכנס מיד וירחץ את עצמו להסיר הזיעה. כן, טוב, בא מן השדה, אני לא מתכוון. בסדר, אז הניקוי היבש לא מועיל, אתה אומר. בסדר, זה עוד דבר. אבל בכל אופן, יותר טוב כאשר כולך נוטף מים. אז בוודאי, הרחיצה היא להסיר הזיעה והיא מותרת. עכשיו תשאלו עוד דבר, אני רוצה פה להעיר. לרחוץ רגע אחד, סבלנות. אמנם לרחוץ אפשר. ראינו, אמנם לסוך בבורית אפשר, אבל קודם כל צריך לצמצם את הרחיצה למינימום זמן. יש היום כנסות, אתם יודעים, על בזבוז מים. אפשר לעשות את הרחצה האפקטיבית המועילה בפחות מים. נדמה לי שהקציבו בזמנו 20 שניות רחצה, עוד 30 שניות לסיבון ועוד 20 או 30 שניות לרחצה נוספת. תבדקו אגב עם סטופר, תראו שזה עובד. אפשר לרחוץ, אמנם זאת לא רחיצה של תענוג, אבל זה גם חוסך מים וזו רחצה. אז קודם כל פחות מים, יותר חיסכון במים ופחות רחיצה של תענוג. ב', יש פה דבר נוסף. בהרמה מביא שמותר לרחוץ בצונן, לא בחמין. אפילו בערב שבת של חזון אומר הרמה בצונן, ויש מקלים בחפיפת הראש בחמין, אבל לא בערב שבת, אין היתר לחמין. אם כן, שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לרחוץ בצונן. תאמינו לי, זה בכלל לא רע. אפשרות שנייה, להגדיר מה זה צונן. צונן, היום הרי היה היורצייט של הארי הקדוש. אני מניח שכולכם או רובכם הייתם גם על קבר הארי, לא היום, וגם במקווה הארי. אני מניח שנכנסתם. שם המים צוננים ועוד איך צוננים. כשכתוב צונן ברמה, הוא לא מתכוון במינוס 20 או בטמפרטורה כמו במקווה הארי. הוא לא מתכוון לזה. צונן הכוונה, איך נקרא לזה? פושרים מינוס או נגיד צוננים פלוס. משהו כזה תחפשו בין זה לזה. אני לא יכול לשים טרמומטר ולמדוד את הטמפרטורה, אבל מים כאלו שתרגישו בהם קצת לא בנוח. זאת אומרת, לא שיענגו אתכם. זה שוב בכלל לא נורא. אפשר להסתדר עם טמפרטורה. אגב, תחסכו חשמל או את הרי היום החימור של השמש, אז אין בעיה. אז אם כך, גם זה אפשר לעשות. אז הנה מצאנו פתרון לנושא של רחצה כאשר הזיע הרבה, ואין איסור לאדם לגרום לעצמו להזיע הרבה. אין איסור לעשות, לרוץ ריצה קלה. אפשר לרוץ לדבר מצווה אגב, לא צריכים לרוץ לדברים אחרים, אבל אין איסור לרוץ ריצה קלה לדברים נחוצים, לחזור כאשר נוטפים מים, ואז רחצה, איך כתוב? רחצה, ואחרי כן כתוב מגיד, אחרי רחצה. קודם כל רחצה ושיחה, שיחה הכוונה סבון, שוב, לא תמרוקי אנשים, לא מדובר, מדובר רחצה וסבון, משום שבלי זה קשה להוריד את הזוהמה. תכליתית קצרה במים צוננים פלוס או פושרים מינוס, או בין זה לזה, תבחרו לכם את ההגדרה שקשה קשה בדיוק לסמן אותה. אז הנה הלכנו צעד נוסף, אני חושב שהועלתי לכם, ואם תחליטו לצאת לריצה קלה הערב, אז תדעו לפחות שיש לכם מה לעשות. כן, זה נושא אחד. וזה חלק שנוגע למעשה, ויש לי פה חלק נוסף, והוא נוגע, גם כן נוגע, אבל לא כל כך לדברים מעשיים. הנביא זכריה, כולנו מכירים את הפסוק, מתנבא צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום מאבו. הצומות הללו הם כידוע צומות החורבן, י"ז בתמוז, תשעה באב, ג' בתשרי, י' בתיבת. זכריה מכנה אותם בשמות של חודשי הצום ולא בשמות של ימי התענית. המנחת חינוך, אני מניח שהראו לכם או דיברו איתכם על החידוש הזה, במצווה שין א', מצווה שין א' בכלל עוסקת בנושא אחר, שלא לעשות מלאכה ביום טוב אחרון של פסח. בונה מכאן המנחת חינוך חידוש. החידוש הוא התעניות, ארבעת התעניות, נקבעו לחודשים ולא לימים. מעיקר הדין יכול כל אחד לבחור לעצמו יום במהלך החודש, וייצא בזה ידי תענית מדברי קבלה, כלומר מדברי הנביאים. אלא שחכמים הצמידו את התעניות הללו לימים מסוימים. והמנחת חינוך מביא ראיות לדבריו. ראיה אחת, הוא אומר, במסכת ראש השנה חולקים רבי עקיבא ורבי שמעון עם צום העשירי וביוד בתיבת או באי בתיבת. שואל המנחת חינוך, הרי התנאים האלו היו מיד לאחר החורבן, סמוך מאוד לבית שני. בבית שני נהגו בימי התענית האלו ססון ושמחה. ואם כן, איך אפשר היה לשכוח מתי נהגו ססון ושמחה בחודשים הללו? מכאן ראיה שאומנם חודשים נהגו ססון ושמחה לאו דווקא בימים. ראיה שנייה, בבית ראשון הובקעה העיר בתת בתמוז, בבית שני הובקעה העיר בי"ז בתמוז. הגמרא בראש השנה אומרת שם במקום שחורבן בית שני חמיר לנו, ולכן קבעו את התענית הזאת לי"ז בתמוז. אילו היו דברי הנביאים להיתנות ביום מיוחד, איך אפשר לעקור את ט' בתמוז ולא להיתנות גם וגם, גם ט' בתמוז וגם י"ז בתמוז? דבר שלישי, רבי יוחנן אומר בגמרא במסכת תענית בדף כ"ט עמוד א', אילו הייתי שם הייתי קובע את תענית חודש אב בעשירי לחודש ולא בתשיעי, כיוון שרובו של היכל נשרף בו. ודעת חכמים שכיוון שתחילת השריפה הייתה בתשיעי, לכן תחילת הפורענות עדיפה לגבי תענית. שואל המנחת חינוך, היות והתעניות נקברו על ידי הנביאים על חורבן בית ראשון, איך יכול היה רבי יוחנן לתקן תענית ביום אחר בניגוד לקביעת הנביאים? מכל זה הוא אומר מוכח שקביעת הנביאים הייתה על החודש בלבד ולא על היום, אלא חכמים בחרו יום מסוים וכו'. מזה מסיק המנחת חינוך להלכה שמי שלא התענה מחמת אונס או שוגג בימי התענית הקבועים, מחויב להתענות באותו חודש יום אחר, בכדי לצאת לפחות ידי חובת דברי קבלה, אף על פי שלא יצא ידי חובת תקנת חכמים. במאמר שכתבתי ציינתי שההערות של המנחת חינוך לא חדשות, וכבר בעצם עמדו על זה הראשונים. אני מצאתי גם את הרמב"ן, גם את הריטב"א וגם את התשבץ, רבי שמעון בן סמך, כל אחד מהם עמד על הדברים בנפרד וכל אחד אמר את דעתו. אני לא אביא לכם את כל השיטות, אני רק רוצה קודם כל לציין את הרמב"ן. הרמב"ן בתורת האדם, אתם ודאי יודעים שבנוסף לפירוש הרמב"ן על מסכתות, יש, זה יצא בהוצאת מוסד הרב קוק, כתבי הרמב"ן. תורת האדם זה ספר של הרמב"ן שבו הרמב"ן עוסק בתורת האדם מיום היוולדו עד יום מותו, וכותב הרמב"ן שם כך: בתשעה בתמוז אין מתענים, אבל בשבעה עשר בו מתענים. למה? דכיוון שמתחילה קיבלו עליהם על שם שבו הובקעה העיר בראשונה, ובשנייה הובקעה בשבעה עשר בו, נהגו להיתנות בשבעה עשר דחורבן שני חמיר לה, בסדר. ומכל מקום אומר הרמב"ן, צום רביעי הוא לבקיעת העיר ולצרות שהוכפלו בו. כלומר זה נקרא צום רביעי. ומי הוא וזה הקטע שאני רוצה להדגיש, בתשעה בו, זאת אומרת בתת בתמוז, אין מתנים, שלא רצו לגזור עליהם להתנות בתשעה או בשבעה עשר בו, דארבעה צומות קיבלו עליהם, ואין מטריחים על הציבור יותר מדי. יש ברמב"ן הגדרה מעניינת. הנביאים קבעו ארבעה צומות על חורבן העם והארץ. לא מוסיפים על הארבעה. לכן, כאשר ישנה תענית בתת בתמוז ובי"ז בתמוז, אם ניתנה בשתיהם, אז יהיו אם כן לא ארבעה צומות, אלא חמישה. אבל קבעו רק ארבעה. היות וקבעו רק ארבעה, אנחנו צריכים לבחור בין ת' לבין י"ז, מעדיפים י"ז. חורבן שני, חמיר לנו. דברי הרמב"ן, בעצם יש בהם חידוש רחב יותר. אפשר היה לפרש ברמב"ן שארבעה צומות קיבלו עליהם ולא יותר, מדובר בחורבן הבית. אבל מה קורה בצרות אחרות שבאו על עם ישראל במהלך השנים הארוכות של הגלות? למה לא לקבוע תעניות עליהם? אבל אנחנו מוצאים בקינות לתשעה באב. זה הקינה על קהילות שפיירה, וורמייזה ומגנצה בתקופת מסעי הצלב, ודאי למדתם על התקופה הקשה הזאת. הקינה פותחת במילים מי ייתן ראשי מים, וכתוב שם בתוך הדברים כך, אני קורא פסקה מתוך הקינה: כשקולה הריגתם להתאבל ולהתאפרה, כשריפת בית אלוקינו האולם והבירה, וכי אין להוסיף מועד שבר ותבעירה. כאן בעצם את הקינות הרי חיברו גדולי עולם, החל מן הראשונים. המקונן הראשון היה ירמיהו, כמובן הנביא ירמיהו, ואחרי כן גדולי עולם. כאן יש בעצם חידוש הלכתי. מסעי הצלב זה דבר שלא שייך לחורבן הבית, זה צרות שבאו על עם ישראל, הרגו, חמסו, רצחו בכל מיני מיתות משונות. תקראו שם בקינות, אם תאמרו את הקינות קצת בעיון, תראו הדברים ממש דברים כואבים. רק מה כתוב שם? וכי אומנם שקולה הריגתם כשריפת בית אלוקינו האולם והבירה, וכי אין להוסיף מועד שבר ותבירה. המשמעות היא שבעצם לא גוזרים תעניות נוספות על חורבנות ואסונות אחרים מעבר לארבע התעניות המפורשות. הקינה הזאת שימשה בזמנו כמקור הלכתי לחזון איש ולרב מבריסק שלא לקבל את ההצעה שהועלתה ברבנות הראשית דאז. הרבנות הראשית דאז זה הרב הרצוג, שהיה בתקופה שאחרי השואה. הרבנות עלתה הצעה לקבוע יום אבל לאומי על השואה. הרי בוודאי ובוודאי שהשואה הגדולה שבה נספה שליש מן העם, 6 מיליונים, אם המספר הזה מדויק בצורה או לא, זה לא משנה, מדובר במספרים מבעילים שהם מעבר לכל תפיסה ולכל רעיון, ושקלו לקבוע יום אבל לאומי. אבל הכוונה תענית ציבור עם קינות וכולי. התנגדו להצעה הזאת החזון איש, באגרות של החזון איש יש, והרב מבריסק שהיה בירושלים. ומה הם אמרו? כתוב בקינות וכי אין להוסיף מועד שבר ותבירה. אין, לא מוסיפים יותר. כתוצאה מכך הלכה הרבנות והצמידה את האבל על השואה לתענית עשרה באסתר. אנחנו יודעים שיש בזה ויכוח בין הרבנות לבין הממשלה. הממשלה קבעה את כ"ו זין בניסן כיום השואה והגבורה. למה? המנהיגים שלנו התביישו במה שהלכו כצון לטבח יובל, לכן בחרו את היום את יום פרוץ המרד בגטו ורשה, שהיה כ"ו זין בניסן, ואילו הרבנות קבעה את זה על הכאב הגדול, בלי להיכנס איך ומה ומדוע היהודים לא מרדו, הם אגב כן מרדו וכולי, לא משנה, קבעו לעשרה בטבת. וכאן התעוררה שאלה אחרת אצל רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. אני, כל מי שמכיר אותי אגב יודע שיש ביטויים שאני לא משתמש בהם, לא כלפי גדולים ולא כלפי קטנים מהם. הביטוי הגאון וכולי 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 לא נמצא בטרמינולוגיה שלי, לא משתמש בזה. הגאונים היו אחרי המוראים, אחרי הסבוראים, הגאון מבילנה עוד קראו לו גאון ותו לא. מאז לגדולים שבגדולים לא קראו גאונים, לא לרב קיבי איגר ולא לקסות החושן ולא לאחרים. אז בימינו שכמעט כל צור ומרבנן אחרי הסמיכה כבר הופך להיות הגאון וכולי, ועוד לא הוסיף עוד, אצלי זה דבר שפשוט לא קיים, לא משתמש במילים הגאון. אז לא שאני חלילה פוגע בכבודו של רב שלמה זלמן, אבל הביטוי הגאון פוגע בו. בקיצור, רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל נשאל, היות והקינות לתשעה באב מכילות קינות על אירועים קשים רבים במשך השנים הארוכות, כולל העניין של קהילות שפיירה ובורמייזה ומגנצה, שריפת ספרי התלמוד, שעלי שרופה באש ועוד ועוד דברים, האם בלי לקבוע יום מיוחד על השואה להכניס קינות נוספות בתוך סדר הקינות שעניינם השואה? זאת אומרת, זה לא גרע משריפת ספרי התלמוד, זה לא גרע משלוש קהילות של שפיירה, וורמייזה ומגנצה שעליהם כתבו קינה. אז אי אפשר לכתוב קינות על כל מה, על מה שקרה בימי השואה? כך הוא נשאל. לכאורה אין פה שום בעיה, שהרי הקינות על הרוגי מסעי הצלב ועוד ועוד רציחות שהיו, וכמה שהזכרתי שעלי שרופה באיזה מערה מרוטנבורג, כולם הוצמדו לסדר הקינות. עונה רב שלמה זלמן במילים האלה, ואני מצטט, הנני מבין יפה וגם מצטרף ללב הסוער על זה שמחישים ששותקים ואין קובעים לתקן קינה כללית ואחידה לכל כלל ישראל, לקונן ביום אמר של חורבן בית מקדשנו על השואה האיומה והנוראה. אולם לדאבוננו, לעת כזאת, במצב הקשה שאנו נמצאים בו, חושבני שזה כמעט בלתי אפשרי. ואפשר, הוא מוסיף, שקינתו של הרב מיכאל דוב וייסמנדל זצ"ל, או חלקים ממנה שהם שווים לכל, אפשר שהיא תתקבל על כולם בגלל הזכויות המיוחדות שיש לאיש דגול זה. אגב, למי שמכיר את הקינה הזאת, אומרים אותה כאן בהר נוף, בבית הכנסת נווה נוף. אני מניח שיש עוד בתי כנסת שאומרים את הקינה המיוחדת הזאת, שהיא קינה באמת נוגעת ללב. אבל גם האיש, הרב מיכאל דוב וייסמנדל, היה מן הגדולים שהתריעו על השואה. אחד הנכדים שלי אגב נקרא בשם מיכאל דוב על שמו, היה אדם גדול מאוד. אפשר בגלל הזכויות המיוחדות שיש לו, לכן אולי תתקבל הקינה הזו. המציאות היא שהקינה הזאת אמנם נאמרת במקומות מסוימים, אבל תלכו לכל השתיב לך ובתי הכנסת, זה לא קיים, פשוט שם. כן, אני רוצה פה לציין עוד דבר, וגם הוא לגבי תענית ולגבי החידוש של המנחת חינוך שכאשר מישהו לא יכול היה להתענות באחד באחת מן התעניות האלה, אז יתענה ביום אחר באותו זמן. שימו לב, בהלכות תשעה באב, מיד בהתחלה, בסימן תו קוף נון, כתוב כך, הכל חייבים להתענות ארבע צומות הללו, ואסור לפרוץ גדר. יש פה דיון לגבי עוברות ומיניקות, אגב, יש לי מסורת מרב שלמה זמן אוהר בר זצל לגבי עוברות, שיש מצבים שאפשר להקל, אז בנושא הזה כבר איתרתי לכמה אנשים בהיריון בדבר הזה, אבל כל אחד או כל אחת תשאל את מי שהיא רוצה. אני בכל אופן בדברים האלה מיקל קצת יותר. רב שלמה זלמן אמר שבארץ ישראל יש מקום להקל לנשים מעוברות לגבי תענית תשעה באב. נכנס, אז אם יהיה לי עוד קצת זמן, יוחנן, כמה זמן יש? רבע שעה. מביא המשתברור רבה באור הלכה, אין להיתנות, עיין באליה רבה, שאותם אלו שלא מתענים מחמת שאכולי בתעניות האלה, יפרעו אחר כך. מה הכוונה יפרעו אחר כך? יצומו ביום אחר כשהם לא חולים. וחילי, כלומר, כוחו או רעייתו של האליה רבה, מעד דלקמן סימן תו ריש פיוו. מה יש בסימן תו ריש פיוו? לא צריך לנחש, זה הלכות פורים. תענית אסתר. מה כתוב שם בהלכות תענית אסתר? נפתח הלכות מגיטה דין תענית אסתר תו ריש פיוו, כתוב ברמה, ותענית זו של י' ג' באדר אינו חובה, לכן יש להקל בו לעת הצורך, כגון מעוברות או מניקות או לחולה שאין בו סכנה, אבל אומר הרמה, ויפרעו אחר כך. כלומר, אל תסמכו כל כך. אתם לא יכולים, לא רוצים לצום י' ג' באדר, בסדר. אבל תצטרכו לשלם יום אחר אחרי כן. אומר האליה רבה, כמו שבתענית אסתר כתוב ויפרעו אחר כך, אז גם בארבע תעניות, אם יש מי שלא יכול לצום, בסדר, שלא יצום, אבל יפרע אחר כך. אומר המשתברורה, המעיין שם בביאור הגרא יראה דאין ראיה משם לענייננו, וגם לא מצאתי לעת עתה לשום אחרון שיעתיק דברי האליה רבה בזה. במילים פשוטות, המשתברור החולק, אבל הוא לא מנמק למה. למה באמת לא נדמה את תענית אסתר שכתוב בה ויפרעו אחר כך לארבע תעניות? נדמה לי שההבדל הוא ברור. כאן אולי נשתמש במשהו של המשפט חינוך. תענית אסתר, נכון, מתענים בי' ג' באדר. האם זה היה המועד האורגינלי של תענית אסתר? מה פתאום? המועד האורגינלי מתי היה? בניסן. בניסן, פסח, אז הייתה התענית. במסכת סופרים כתוב בפרק כף א' ברייתא א', כתוב שהתענית מנהג רבותינו שבמערב להתענות שלושה ימי צום מרדכי ואסתר פרודות, ולאחר פורים שני וחמישי ושני. במילים אחרות, מתי היו מתענים תענית אסתר? כלומר, היו מתענים שלושה ימים, ומתי? שני, חמישי ושני אחרי פורים. למה אנחנו מתענים בי' ג' באדר? אז זה אומר המשתברורה. המשתברורה אומר שהיות וניקלו לעמוד על נפשם, ובזמן שהייתה מלחמה היו מתענים, והייתה אז מלחמה, לכן קבעו את התענית לי' ג' באדר. יוצא שבעצם תענית אסתר מלכתחילה היא תענית שנקבעה לא במועד האורגינלי. ועובדה שהיו זמנים שהיו מתענים אחרי פורים, בחודש ניסן לא מתענים בגלל פסח, אבל היו מתענים אחרי פורים. היות לתענית היא לא אורגינלית, אז אם אי אפשר להתענות ביוד ג' באדר, בבקשה, תתענה אחרי פורים, אין בעיה. אבל התעניות האלה, פה אני מתחיל פה להתכנס לעניין של המנחת חינוך. אם נגיד שקבעו אותם לימים מוגדרים, ממילא הם קביעות אורגינליות לאותו יום. אז אם לא יכול להתענות באותו יום, יפרע אחרי כן, אין דבר כזה. ביום הכיפורים, אם חולה לא יכול להתענות, נגיד שיצאו יום אחרי זה, אין דבר כזה. אותו דבר בימים האלה. מובן של המנחת חינוך, אז כמו שבתענית אסתר, זו תענית אלסטית, שניתן למתוח אותה לכיוון זה ולכיוון זה, ומיום זה ליום זה, אז הוא הדין גם התעניות האלה. אבל כפי שציינתי מן הראשונים שהעתקתי פה, אז דברי המנחת חינוך לא מוסכמים. כאן אני רוצה להביא לכם עוד דבר מעניין. בהלכות תשעה באב כתוב שכל העניין של לאכול פחות מכשיעור לא קיים בתשעה באב, קיים רק ביום הכיפורים. הנה כתוב בתו קוף נון ד' סעיף ו', חולה שהוא צריך לאכול, אין צריך עומד, אלא מאכילים אותו מיד, ובמקום חולי לא גזרו רבנן. אז בעצם כל העניין של פחות מכשיעור לא אקטואלי לגבי תשעה באב. מביא המשנה ברורה בביאור הלכה, אבל כשמדובר לאכול למניעה, יש שם פחות מכשיעור. הוא מספר שם שבמקום שהייתה מחלת חולרה חזקה, חס ושלום, זה המגיפות של הימים ההם חולרה. היום יש מגיפות אחרות לצערין. יש שפעת, תקראו לה חזירים, מקסיקו, לא יודע, או כל שם שהוא, על כל פנים. במקום שיש מחלה, וכשהבריאים לא אוכלים, הם נחלשים, ואז יש חשש שידבקו במחלה, אז הוא הורה לאכול פחות מככותבת בכדי אכילת פרס, וכן בשתייה. השיעור של ככותבת הוא שיעור שמוכר לנו מיום הכיפורים. אנחנו מתרגמים את השיעורים האלה תודה רבה. לא רציתי לבקש, אבל תודה רבה. אנחנו מתרגמים את השיעורים האלה לשיעורים יותר מובנים לנו. אני לא אכנס כעת לשיעורים. אז כמו שביום הכיפורים פחות מככותבת בכדי אכילת פרס, זה נקרא פחות מכשיעור, ואנחנו מכירים את הדברים האלה בחולים גם בתשעה באב, לעשות למניעה. כאן שאלתי שאלה ונראה מה תשיבו על כך. כולנו יודעים, זה אגב פרשת ויתחנן, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, זית לומר ארץ שכל שיעוריה בזיתים. זאת אומרת, כל שיעורי אכילה שבתורה, מהו השיעור? כזית. למה יום הכיפורים ככותבת? כתוב עינוי, ועינוי דעתו של אדם לא מתיישבת, אלא ככותבת. שאלה, בשלמה ביום הכיפורים, ששם כתוב עינוי, ונקבע שיעור ככותבת, אז מה זה פחות מכשיעור, פחות מככותבת? אבל בתשעה באב, אם יש מצב כזה של פחות מכשיעור, למה לא יהיה פחות מכשיעור, פחות מכזית, שזה שיעורי אכילה שבתורה באופן רגיל? בקיצור, למה לוקחים את הככותבת ועושים בגזור והדבק לתשעה באב? זאת השאלה, למי יש תשובה? איך? אבל זה שני דברים נפרדים. אני בערך עונה כך, קצת בצורה יותר מסודרת. סליחה? לא, יש ארבעה עינויים. אני עניתי כך, אני אגיד לכם את התשובה שלי, כן. אתה רק סתם הרמת את האצבע. כן.
אולי בגלל שכל הקטע של יום כיפור זה עינוי, שכל הקטע של תשעה באב זה גם...
אולי, אני אינני יודע, אני כתבתי כך. נראה שצריך לומר, שכיוון שאין לנו תענית מן התורה, אלא יום הכיפורים בלבד, הרי כל הצומות שתקנו חכמים הם מעין התענית שבתורה. והיות ותענית דאורייתא נאמר ועיניתם את נפשותיכם, והשיעור לגבי עינוי הוא ככותבת, לכן גם בצומות דרבנן נקבע שיעור כזה. זאת אומרת, חכמים לא המציאו דברים חדשים, אלא אמרו, מצאנו בתורה תענית, ניקח את התענית גם לגבי דברים אחרים. יצא מכאן חידוש גדול מאוד, שבתעניות דרבנן, כמה הוא השיעור של עבירה על התענית, לא כזית, ככותבת. אני לא הייתי מעיז לומר דבר כזה, יולי שראיתי בביאור הלכה, שמביאים את ספר פתחי עולם, שפחות מכשיעור נקרא פחות מככותבת. זה חידוש גדול, אבל אני חושב שחייבים לומר אותו. והתוצאה הלכה למעשה, שבכל התעניות דרבנן, יש אפשרות לפחות מכשיעור למניעה. כלומר, לא למצב של חולה, חולה לא זקוק לשום היתרים, יכול לאכול, אלא למי שלא יהיה חולה בדברים האלה. כמובן שביום הכיפורים אנחנו הולכים קצה להחמיר, את ההפרשים זה 9 דקות. פה בתשעה באב אפשר לצמצם את המרווחים בהרבה, גם ביום הכיפורים אגב אפשר, כשאני נאלצתי לאכול ביום הכיפורים, אחרי התקף לב, לא יכולתי לעמוד בהפרשים של 9 דקות. לא יכולתי. צמצמתי את זה עד ל5 דקות. בתשעה באב אין בעיה, אפשר לצמצם לכתחילה ל5 דקות, אפילו למטה מזה. כך גם הוריתי לאישה שנפצעה קשה בתאונה ובקושי השתקמה, וכעת היא בהיריון וכולי. אין בעיה, אפשר בשקט לצמצם את המרווחים ל5 דקות, וכמובן השיעור ככותבת ולא כזית, ככותבת זה שיעור הרבה יותר גדול מאשר כזית. זהו רבותיי, אנחנו ביום ראשון. בית המקדש יכול להיבנות היום, מחר, מחרתיים, ואז כל מה שדיברתי זה להלכה ולא למעשה. תזכו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. כן. סליחה? ככותבת 40 גרם בערך, אבל זה שיעורי נפח, לא שיעורי משקל. כן.
לגבי
דודורנט. סליחה? דודורנט. הספרי הזה. לא מצאתי מקום לאזור. שאלו אותי. זה לא שיחה.
יש כאלה שהם כן, שהם יותר דומים לסבון.
מה?
יש כאלה שהם יותר דומים גם לסבון.
אני לא יודע. דאודורנט לא מנקה את הגוף. זה רק מרמה את הלכלוך, נכון? א', מה אתה צריך את זה? אבל נגיד, אפשר להסתדר בלי זה? זה לא ניקוי בכלל, זה סתם תמרוקים שמשתמשים בהם נשים וגם גברים, נגיד. אני לא מוצא בזה שום בעיה הלכתית להשתמש, אבל לא מוצא שום בעיה חברתית לא להשתמש. לא מצאתי למה צריך, אני לא מוצא סיבה למה כן, ולא מוצא סיבה למה צריך את זה בכלל. אבל לא מצאתי מקום לאיסור הלכתי. זהו רבותיי, בשורות טובות.